את הרוממה הזאת של התורה, ופה המדרש עוסק ברבי שמעון במקום אחר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא יש לו סחורות בבית, ומגיעים חמרים. חמרים זה אנשים שהם קונה תבואה, קונה סחורות ממקום למקום, אליו הביתה לקנות לו, לקנות ממנו סחורה. בסדר? שמגיעים הביתה, הם לא פוגשים את רבי שמעון, הם פוגשים את הבן שלו, אלעזר ברבי שמעון. הגיעו אנשים לבנות ולקנות סחורה מאבא שלו. יד תבגבי תנורה. הגמרא אומרת שהוא, אלעזר יושב מול התנור. יגיב, יטיב גבי תנורה, זה יושב על התנור. למה הוא יושב על התנור, אתן אומרות? בפשטות מתחמם, קר לו, יש פה איזו מציאות כזאת שצריכה את הקרבה של התנור. המדרש מסביר אחרת, יטיב גבי תנורה, אם אין אסחה והוא אכיל, אם אין אסחה והוא אכיל. עד האכיל כל הצוותה. התנור הזה זה לא תנור חימום, זה תנור בישול. איפה שמבשלים את האוכל, רבי אלעזר יושב, הוא יושב על גבי התנור הזה, והציור שהמדרש מפגיש אותנו איתו זה שאמא שלו מבשלת אוכל, והוא אוכל. זה התיאור. והתיאור הזה מודגש פעמיים. אם אין אסחה והוא אכיל, אם אין אסחה והוא אכיל, פעמיים זה כבר קורה. והמדרש מציין עד דאכיל כל הצוותה. אכיל כל הצוותה, עד שנגמר כל התבשיל. הסיבה שהוא יושב על התנור, זה סיבה של אכילה, והוא אוכל, אוכל טוב, זה נראה, עד שמסתיים כל התבשיל. אז הדימוי הזה קצת מוזר, נכון? קצת לא מסתדר. מה מוזר כאן בדימוי הזה? רק בקול, שנצליח ללמוד ביחד, כן. זה לא נשמע טוב. מה בציור הזה לא נשמע לך טוב? א', הוא הבן של. הבן של גדול הדור, הבן של תלמיד חכם. בסדר, גם לבן של גדול הדור מותר לאכול. למה יש פה בעיה? כי הוא לא מפסיק לאכול. הוא אוכל מלא. מה עוד? בעייתי בדיון, בדימוי הזה. מחשבות? עוד שנייה נדבר על מי ששם לב. אבל כן, זה נראה שהוא אוכל כמו שצריך. אוכל הרבה. הדימוי הזה שהוא יושב על התנור, שאנחנו אוכלים בדרך כלל, אנחנו לא אוכלים על התנור. יש פה איזו חלוקה משמעותית. התנור של ימינו והתנור של המדרש, הוא שונה לחלוטין. אצלנו בחיים, המטבח והמקום שבו אוכלים, החדר אוכל, הפינת אוכל, והמקום שבו מבשלים, הוא מאוד קרוב במטבח המודרני. אבל בזמן חז"ל זה ממש לא היה ככה. מי שאכל, הוא לא היה נמצא איפה שהוא מבשל. איפה היו מבשלים? פעם, בימי קדם, בחצר. איך היו מבשלים? היה איזו מדורה כזאת גדולה, רצינית. שם היו שמים כדרות, סירים, עליהם היו מבשלים. זה בכלל, בכלל לא אסתטי. וזה בכלל לא היגייני. זה מקום מתונח, מלוכלך. איפה שיש אש, יש הרבה פיח. אי אפשר לשבת שם. אי אפשר להסתדר שם בסביבה. ורבי לזר יושב על התנור ואוכל. על התנור הכוונה הוא יושב במקום מאוד מסריח, מאוד מאוד מוזר, והוא אוכל. למה המדרש כותב פעמיים, אם אין אסחה והוא אכיל? אם אין אסחה והוא אכיל. אם אין אסחה, הכוונה אמא שלו מבשלת והוא אוכל. למה המדרש מדגיש את זה בפשטות? כי? לא שומע. הוא אוכל הרבה, אבל למה צריך לציין את אמא שלו מבשלת? הוא לא מחכה שהיא תגיש, הוא אוכל מהקערה. אמא שלו בתוך איזה מרוצה כזאת. היא רצה והוא מבשל, הסתיים גדרה אחת, היא מבשלת שוב, הוא מבשל שוב, והוא מקבל, נכון? משהו פה נראה מאוד 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 מוזר. עד אכיל כל הצוותה, עד שהוא מסיים את כל התבשיל. אז כשהמדרש כותב פעמיים, הוא רוצה לתאר שיש פה איזה מציאות מטורפת כזאת שקורית כמה פעמים. אכיל כל הצוותה, זאת אומרת, פעם ראשונה זה קורה. וזה מסתיים, ואמא שלו עוד פעם מבשלת. ואמא שלו עוד פעם מבשלת. המדרש לא כותב דברים אלף פעם. כשהוא כותב משהו בריבוי אחד, כנראה זה קורה כבר המון המון פעמים. יש פה איזו תופעה מאוד 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 מוגזמת. הוא מסיים את כל התבשיל, המינימום זה לחשוב שאמא שלך מבשלת, אולי תשאיר לעוד מישהו פה. במדרש נשמע על זה שיש אמא, אבא ובן. אז לפחות הורים יש לך להשאיר להם את התבשיל, אנחנו לא יודעים אם יש עוד, אבל תשאיר משהו בגדרה. זה הבית גם של גדול הדור, כמו שציינו פה. כשאתה בא לבית של תמיד חכם גדול, אז יש לך איזושהי ציפייה, איזה רצון, לראות איזה מישהו בצורה אחרת, בצורה יותר מתוקנת, בצורה יותר טובה, עד שהמדרש מכניס אותנו לבית של התלמיד חכם היקר הזה, זה הדימוי, זה מה שיש כאן. למה? מה קרה? מה יש לבחורצ'י כזה? בסדר? דברים ברורים? נמשיך. או, קצת תגובות. אמרים, החמרים האלה יוצאים, מגיעים הביתה, רואים את אלעזר אוכל כמו שהוא אוכל, על התנור, בבית של גדול הדור, בהגזמה, לא משאיר לאף אחד. הם רואים את זה ואומרים, אמרים, וואי, חיבה בישה שריה במעני דעדן, דומה שזה מביא רבו לענון. יש נחש רע ששוכן בתוך המאיים של הילד הזה. החמרים. החמרים זה אנשים שמגיעים לקחת תבועה ומסחר וסחורה מהבית של רבי שמעון בר יוחאי. המדרש הזה מציין שהבית של רשב"י יש בו סחורה. ושהם מגיעים לקחת משם סחורות, הם פתאום רואים את הבן יושב על התנור, אוכל מה שהוא אוכל, ואז הם אומרים, אוי ואבוי, נחש רע נמצא במאיים של הילד הזה. דומה שמביא רעבון לעולם. מה פשר המילים הללו? למה נחש רע? למה דווקא נחש נמצא במאיים של הילד הזה? נחש זה יצר הרע, זה הדימוי. עוד משהו, נחש מה? הוא לא מרגיש את הטעם, נכון, הכל בטעם אפר, הוא אוכל הכל. נחש זה החטא הקדמון, נכון, הסילוק מגן עדן. זה איזו אמירה כזאת אבסטרקטית, העולם הולך, הבן אדם הזה יש לו איזה קלקול בבטן, יש לו איזה מורכבות, אמירה שנייה הרבה יותר קשה. דומה שזה מביא רעבון לעולם. זה שטויות, נכון? זה שילד אוכל ככה, זה נראה לא טוב, זה נראה בעייתי, זה בבית של גדול הדור, צריך להבין מה קורה פה. אבל הוא לא מביא רעב לעולם. למה? למה הוא לא יביא רעב לעולם? מה אתם אומרות? כי הוא יאכל את מה שיש בבית שלו, וזה לא יזוז לצדדים, זה לא יפגע באף אחד. פה, בבית הזה, נגמר מה שיש. זה מה שקיים. אז למה הם אומרים את זה? למה הם מדברים עליו ככה? למה זה אמירות שיוצאות להם מול הילד הזה שאוכל הרבה? אה? רק בקול, בבקשה. ואז מה? הם ציפו למשהו אחר. הם חשבו זה הבן של רשב"י, יהיה פה איזה משהו אחר, זה הפתיע אותם, שומע. מה עוד? למה הם אומרים אמירות כאלה על ילד שאוכל על התנור? הם רוצים גם לאכול. הוא לא ישאיר להם. שומע? שמע קוליאון, רבי לזר שאוכל שם על התנור, כתוב שמע קוליאון מדנמפקון למזבן תעניון, נסב חבריון ועסיקון לאגרה. הוא שמע את הדברים שלהם, שהם נכנסו לבדוק את הסחורה אצל האבא, הוא לקח את החמורים שלהם, הם הביאו בחוץ חמורים, והעלה אותם לגג, שם להם את החמורים על הגג. אז מה אתן אומרות על הפעולה הזאת של רבי שמעון? אין לכם מה לומר, או שאתם לא רגילות לומר. מה זה? רבי לזר, תודה, אמרתי, רבי שמעון טעיתי, מה זה? מגיע להם. הם נכלכו עליו, דיברו עליו לא יפה, חטפו. או. קצת, תסבירי. כן, מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת? בסדר, אמרו לך משהו לא יפה, מה אתה משפריץ? קצת תגובה, זה... עוד שאני רואה, במדרש רבי לזר, הוא לא רבי לזר, הוא אלעזר, הוא ילד. הוא צעיר מאוד מאוד בגיל הזה, בסדר? ככה המדרש יחתום, שזה לפני שהוא למד תורה. יפה, מה עוד מפתיע במילים הללו? שהוא מעלה חמורים לגג. איך מעלים חמורים לגג, נכון. זה פלא ואפלה. חמור זה דבר ששוקל מלא. זה לא דבר קל, זה דבר כבד. כשאתה לוקח חמור ושם אותו לגג, קודם כל אתה צריך הרבה כוח. דבר שני, אתה צריך איזה פרוצדורה מסוימת, איזה מנוף מסוים. שירים את החמור הזה, שיקח אותו ממקום למקום, אתה לא יכול בידיים. איך הוא עשה את הדברים האלה? גג של היום אפשר להבין איך הוא מחזיק חמורים. בסדר? אפשר להבין, כי הוא בנוי עם הרבה ברזל והמון דברים. מעזיבה, הגג של זמן התנאים, רשבי יוטנה, זה היה כמה קרשים, עם הרבה הרבה קש באמצע. היה בית לקיץ ובית לחורף. בקיץ זה היה רק קרשים וקש, ובחורף היה לזה גם איזה כיסוי קטן שלא ייכנס גשם, אבל זה מה שהיה. איך אתה שם שם חמורים? כמה חמורים הוא העלה? אנחנו לא יודעים. אבל זה רבים, הרבה חמורים. איך הוא עשה את זה? אה? איך הילד הזה, שעוד שאני נראה שהוא מאוד מאוד צעיר, הוא אוכל כמו שצריך, אתה אומרת, אז הוא גם תפקד כמו שצריך, ועדיין. יש פה איזה משהו מוגזם. אבל כן, יש קשר בין ההגזמות האלה. הוא גם אוכל כמו מטורף, הוא גם קצת מגיב כמו מטורף, והוא גם טורף. זה דברים ככה שהעולם לא מכיר. היום שאיזה מורה מעצבן אותך, אתה שם לו את הרכב על בלוקים. אבל זה לא כל כך נס. יש ג'ק, אתה יודע להרים אותו טוב, ומכניס את הבלוק, זה מסתדר טוב. אבל חמורים לגג, זה משהו שהוא ממש צריך ברור. איך זה נעשה? המדרש ממשיך. אתון, תבריאון לחמריאון. הם יצאו מהסחורה, בחרו סחורות, הם תובעים את החמורים שלהם, הם מבקשים את החמורים שלהם, ולא אשכחון יתון. הם לא מוצאים את החמורים. תלון עיניון, וחמון יתון, יאיבין באגרה. הם מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, אין בשום מקום חמורים. עשה עיניי להרים, הופ, רואים את החמורים בגג. אז הדבר הזה גם קצת ברור, צריך ברור, בגלל שהמדרש לא מתאר לנו יותר מדי דברים שאנחנו לא צריכים לדעת. המדרש הוא נצח, ודברי חז"ל שמופיעים כאן הם מדויקים מאוד מאוד מאוד, כמעט בכל אות, כמעט כי בכל אות אפשר ללמוד, ובכל הטיית לשון בדיבור במדרש אפשר להבין איזושהי תובנה, איזשהו כיוון, איזושהי מחשבה. והמדרש מתאר לנו איך הם מצאו את החמורים. זה לא כזה חשוב לדעת. יש איזה משפט כזה, הרימו את עיניהם לאוויר וראו את החמורים לגג. ברור, זה ברור, שאם אתה רוצה לדעת איפה החמורים והם על הגג, אתה צריך להרים את העיניים. לכאורה, לכאורה לא צריך לפרט את זה. לא צריך להרחיב את הנקודה הזאת. אז נון גבי אבוה, הלכו לאבא שלהם, רבי שמעון. אצל רבי שמעון הם באו לא בגלל שהם תלמידים שלו, הם לא באו ללמוד את התורה. למה הם הגיעו לרבי שמעון? סחורה, הם לקוחות. הם מגיעים אל אבא שלו ותנו לעובדה. בוא תשמע מה קורה, באנו לקחת, שמנו את החמורים בצד, נכנסנו לסחורת סחורה, חמורים על הגג. אמר לון, תקשיבו את התגובה של רבי שמעון לחמורים. אמר לון, דילמה מילה בישה אשמעות, הנה. תגידו, אמרתם לו איזה מילה רעה לבחורצ'יק? דיברתם אליו רע? אמרין לי, לא, מרי, אלא כן וכן, אבא עובדה. מה פתאום? לא אמרנו לו שום דבר, בוא נספר לך מה היה. באנו לקנות סחורה, נכנסנו בבית, טרח, הבחור, על התנור, אוכל, 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 אמא שלו מבשלת, עד שנגמרה כל הגדרה, אחרי זה עוד גדרה, זה היה בשניות, זה היה מדהיג, האמת. קרה לנו משהו, הרגשנו איזה משהו לא נכון, זה מה שקרה. הוא שואל אותם, אמרתם לו משהו רע? והם אומרים, לא אמרנו. נכון? אז מה? הם אמרו מקודם שהם אמרו, נכון? אז אפשרות אחת שנראה בפשט המדרש, שהחמרים האלה משקרים. הם נכנסו, הם כן אמרו, עכשיו שמתביישים מתוך האבא, אמר להם, לכלכתם עליו? אז הם אומרים, לא, רק ככה, זה מה שקרה. תראו את התגובה שוב של רבי שמעון. אמר לון, למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? אפשר דמין דיתכון אבא אכיל? או הליכון אינון מזונה? לא, אהוד בריה ברא למזונה. רבי שמעון מגעץ אותם, נכנס בהם. למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? מה אתם צריכים להאכיל אותו? זה בעיה שלכם איך שהוא אוכל. אהוד בריה, גם אני לא אחראי על זה. מי שברא אותו, הקדוש ברוך הוא שברא אותו, הוא יברא לו גם מזונו. כן, מה אתן אומרות על התגובה הזאת של רבי שמעון? ועכשיו, אחרי שקראת את המדרש, מה את חושבת על זה? מה הוא? מי זה הוא? הוא אומר להם לזוז הצידה. אל תיכנסו לי פה, אל תגידו לו מילה. שומע, מה עוד? הוא מוכיח אותם. מה זה מוכיח אותם? הוא נכנס בהם. צריך לזכור רגע, הם לקוחות, כן? יש לנו כלל, הלקוח תמיד צודק, נכון? זה חוויית קנייה. הם הגיעו, נכנסו, ראו מה שראו, איזה משהו מטורף. דיברנו על זה שהוא עשה להם ומגיע להם, אבל דיברנו על זה שזה גם קצת ילדותי. אז אם עשית משהו ילדותי לשאל הבן של השכנים שהציג לך, ילדים, קורה. אבל אם עשית ללקוח שבא לקנות אצלך, העלית לו חמורים לגג, זה אירוע להעלות לכם חמורים לגג, לכאן או לכאן זה עלול, לא הסתיים טוב. העלית לו את החמורים לגג, הוא מבואס מהאירוע, רבי שמעון מכסח אותם, אתם אשמים. למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? הבחור צ'יק מושלם, אלעזר מושלם. למה הוא לא מאיר לו? למה הוא לא אומר לו איזה מילה? אין שום ביקורת באירוע הזה כלפי אלעזר? תראו, זה קצת מתכתב עם המעשה של האמא בהתחלה. האמא מבשלת והוא אוכל, עד אכל כל הצוותא, יש פה שני מפרשים. פירוש ראשון, הצוותא, גדרה, התבשיל נגמר, יש פירוש הרבה יותר חריף. הצוותא מלשון אוצר, אוצר זה מחסן, איפה שכל האוכל נמצא. זאת אומרת, הוא שטף את האוכל של הבית. לא נשאר אוכל, צריך ללכת לקניות אחרי שהבחורצ'י כזה אוכל. זה טוטלו, זה משהו מאוד מאוד מוגזם. אין מילה אחת להגיד לבחור הזה, למה אתה לא אומר לו מילה? אמא שלו לא אומרת לו כלום, נותנת לו לאכול ומבשלת שוב ושוב. אבא שלו, אחרי זה מעשה קונדס רציני מאוד, לא אומר כלום, מאשים את את החבר'ה שאמרו לו משהו, נגיד ואמרו לך משהו, מה קרה? למה אבא שלו לא מכוון אותו? למה אבא שלו לא אומר לו משהו? למה אבא שלו מאשים אותם בכל מה שקרה? כך הוא אומר להם, אתם הכנסתם בו עין רעה, בחיים לא היה עושה לכם את זה בלי זה. נגיד, א' אומרים להם, לא אמרו. אם הם לא שקרנים, האירוע הזה הרבה יותר מורכב. אם הם באמת לא אמרו לשום דבר, האירוע הזה מטלטל. בגלל שבפועל הם לא אמרו, הם דיברו ביניהם, נכון? זה התלחשש, אמר לו, וואי, וואי, וואי. הוא אמר לו, כן, רעבון בא לעולם. וזה מה שהוא עשה. מה יש כאן? למה רבי שמעון לא מדבר איתו, לא אומר לו מילה? למה הוא מגן עליו? זה רק לעכשיו. הוא יגן עליהם, אחרי שהוא ילך הביתה, יסדר אותו קצת.
לא, נראה לי את העמדת, כאילו, סוג של את הטכניש, הרי זה מה שהוא גם עובר להם. כאילו,
זה עמדת נפש, את צודקת לגמרי. אנחנו מנסים לברר את עמדת הנפש הזאת. זה נדרש, זה רבי שמעון. למילים האלה, הנדרש פתח בפנינו את הבית של רבי שמעון בר יוחאי. בשביל זה. נדרש בדרך כלל מלמד תובנות, מחשבות, תורה, ופה המדרש פותח את הדלת הראשית של הבית של רבי שמעון ומכניס אותנו ליחס של רבי שמעון אל אלעזר, ליחס של השיח הזה. אבל מה עמדת הנפש? למה אין לומר, סליחה, למה אי אפשר לומר לילד הזה, ידידי, תאכל כמו בן אדם, האמא, תירגע, תשאיר לאחרים, יש לו גם אבא ואמא. למה אי אפשר לומר, חמוד, פגעו בך, תנשום עמוק, מה אתה מעלה חמורים לגג, נגיד נתנו בו עין רעה וצרה. לנו כמבוגרים, יש אחריות גם קצת להגביל, גם קצת לשמור, אתם יודעים, היום הדורות עוברים שינויים גדולים, ש... המורים התקשרו שאני הייתי נער אל ההורים שלי, אז השיחה הייתה ככה, מה? כן, כן, בטח, בטח, דקה אני מטפל בזה. אז הטלפון היה נסגר, וההורים היו מגעצים את הילדים. המורה אמר, נגמר, כמעט קיבלו טלפון מאלוקים. קודם כל, הכל צודק, ועכשיו נגעץ. היום זה בדיוק הפוך. היום הורה מתקשר להורה, הוא מתקשר מת מפחד. שלום. יש לך מתוק, חמוד, אהוב, נהדר, קרה אתמול משהו קטן, עדיף, בשיא הזהירות, ואחרי שהוא מצליח להגיד את זה למורה, הוא חוטף מהאבא בראש. למה עשיתם ככה? יש איזה פינוק כזה, איזה מגננה כזאת סביב ילדים בלי סוף. ילד שלך עשה משהו טעות. מה עמדת הנפש הזאת שאומרת להגן עליו ולהגן עליו ולהגן עליו? איך שלא יקרה, יש פה איזה משהו מוגזם ששווה לטפל בו. למה רבי שמעון לא בוחר להתייחס לזה? ומה עם זה שזה מופיע בצורה מטורפת? מה עם זה שזה לוקח חמורים לאחרים? אין מה לדבר על זה? יש כוח לכוחות החיים. אני גם אוהב כוחות חיים.
זה לא באמת, אבל היום, שכאילו, אני לא עושה כל כך הרבה, כאילו, כזה שוב, כל כך גדולים, וזה כאילו, זה בגלל הניסיונות, אז בגלל זה, כאילו,
ובכל זאת, מה לדבר על גבולות קצת, על דרך ארץ, על איך מתנהגים לאנשים שמעצבנים אותך, זה גם איזה מתנה שצריך לתת הלאה, לא? זאת אומרת, היה פה איזו הקפדה על הסגנון, על הדיבור. שמה, שמה?
זה לא שהוא אומר, זה לא רק בדרך אחרת. גם לסוכנים הוא אומר שזה...
נכנס בהם. תראו גם מעבר, תראו איך המדרש ממשיך, אנחנו צריכים להתקדם. המדרש אומר, אבל אף על פי כן, אוזלו ואמרו לנשמי, ומחית לכון. בכל זאת, עשיתם את הפדיחה של החיים שלכם, לכו תגידו לו בשמי, שאני ביקשתי, הוא יוריד לכם את החמורים. הנס האחרון, אומר המדרש, היה קשה מן הראשון. מן מסכון לאון אבמסיק לאון חד חד. מן אחית לאון אבמחית לאון טרה טרה. כשהוא העלה את החמורים, הוא העלה אותם אחד אחד. כשהוא הוריד אותם, הוריד אותם שתיים שתיים. אחד כאן, אחד כאן, וירד מהגג. יש פה עוד איזה נתון חשוב שצריך להתברר באמירה הזאת. קודם כל, מה אכפת לנו מעלה אותה אחד אחד או שניים שניים? ב', למה צריך נס יותר גדול בסוף? מההתחלה. והדבר הכי הכי חשוב, נכון? מה התחדש במשפט הזה? שזה היה נס. מה החידוש בזה שזה נס? שמה? למה אתם לוחשים? כן. שמה? לא כוח שיש בדרך כלל. זה לא מתחיל ממנו. אנחנו שאלנו איך הוא העלה את החמורים לגג, כן? אז אמרנו, וואי, זה משהו משוגע, מטורף כזה. המדרש אומר לנו, זה קרה. איך זה קרה? הקדוש ברוך הוא עזר לו. קרה לכם נס? אנחנו בשנה האחרונה מחכים להרבה ניסים. בשבוע וחצי האחרונים, הקדוש ברוך הוא קצת פורע לנו, ברוך השם, ניסים דרך הטבע. אנחנו מכים באויבינו כמו שברוך השם צריך. אבל נס לא זמין לכל דבר. לא כל אחד מקבל נס. למה הקדוש ברוך הוא עושה לו נס? על מה זכה הילד הזה לנס? הגיעו חמרים, לכלכו עליו, דיברו עליו לא יפה. על זה הקדוש ברוך הוא מאפשר לו לענות חמורים לגד. זה הופך את כל המדרש. זה לא רק שרבי שמעון עם הילד הזה, נכון? זה לא רק רבי שמעון מגן עליו. הוא רוצה לעלות את החמורים, הקדוש ברוך הוא מגיע מתערב ועוזר לו לעלות את החמורים.
יש כאילו קשר ממש טוב בין הראשון לבין הדבר.
מאוד. המילה של אבא נתנה את הכוחות. למרות שזה מופיע בנס מהקדוש ברוך הוא, יש בזה איזה משהו קשור לתקשורת הזאת עם אבא, זה דיוקים מאוד חשובים. נעסוק בזה. הקדוש ברוך הוא פה בסיפור. לחיתום, וכיוון שנתעסק בתורה, אפילו תליתו לא יכול לסבול. לקיים מה שנאמר, מעולפת ספירים. כל זה קרה לפני שאלעזר למד תורה. אחרי שהוא למד תורה, הוא בכלל לא יכול להתעסק עם החומר, עם הגוף. אפילו את הבגד שלו, הוא לא יכול לסבול. הוא לא יכול לגעת. אנחנו באנו למדרש הזה כדי להסביר קצת למי שלא הייתה בהתחלה מה זה שער הבחינה שנלמד פה השנה ברבנו בחיי וחובת הלבבות. המטרה שלנו היא כזאת, היא להסביר מה זה בחינה ומה זה השער הזה. אם ירצה השם נתחל בו השנה בחובת הלבבות. רבי שמעון ורבי לזר, המדרש הזה הוא מאוד מטלטל, הוא מאוד מאוד פילי, ובואו ננסה קצת לאסוף ולגעת בדברים ששאלנו ופתחנו כאן. חמרים מגיעים לבית של רבי שמעון בר יוחאי, ובשביל להבין קצת מה הולך כאן בתוך ההתנהלות של המדרש, צריך להבין מה זה חמרים. חמרים זה אנשים שכל הזמן מחמרים. לחמר זה פעולה. מה הפעולה? אדם לוקח לחמורים שלו תבואה ממקום למקום. חמר זה אדם שמגיע לשוק, בודק אותו, רואה את הצרכים שלו ועובד לפי הצורך שלו. לפי הצורך של השוק, כך הוא מסרטט את העבודות שלו בחודשים הקרובים. איך זה הולך? הוא מגיע לשוק, הוא מעורה מאוד בשוק, מדי יום הוא שמה, ופתאום הוא רואה חוסרים. חסר כותנה, חסר תפוחי אדמה, חסר כל חומרי גלם באשר הם. יש לו קשרים בשווקים אחרים, ואז הוא מתחיל לעשות חשבונות. פה חסר כותנה, יש כותנה בדרום. אם אני הולך לדרום, לקחת את הכותנה ומחזיר אותה בכך וכך ימים, אני מגיע לשוק שרעב לכותנה, שחסר כותנה, מהפער בין הכותנה שאני קונה שם בזול, לזמן, לטיימינג שאני מגיע פה, בזמן, אני עושה כסף. חמר זה אדם שכל הזמן צריך להיות עסוק בשביל להצליח, כל הזמן צריך להיות עסוק במצב השוק, בדחפים של השוק. בתנועות של השווקים. שוק זה מקום מאוד מסורבל, מאוד מורכב, מורכב מבחינה חברתית, תרבותית. למה? כי בשוק יש מתח וממכר. יש אנשים קונים ויש אנשים מוכרים. ובשביל לקנות ולמכור, אז נוצרים מצבים של מרפקים, של אינטרסים, של רצונות. זה רוצה, זה רוצה, כמה זה עולה, כמה זה עולה. לתמחר, ראיתם פעם בשוק, מי שהייתה פעם בשוק יודעת, אתה הולך ליד בסטה, לפעמים בסטה מול בסטה, זו אותה בסטה לגמרי. ומגיע מישהו מתעניין, אתה מתעניין פה בכלל, אז הוא צועק לך בצד השני, מחיר יותר זול, והוא צועק לך בהתאם. אווירה כזאת היא קשה, נמוכה כזאת, של להשיג את המטבע, את הכסף, לדבר איתך דרך הצרכים הנמוכים שלך, דרך הדברים שמה שאתה נדחף אליהם, יש לך צרכים, וחמרים זה אנשים שכל הזמן, כל הזמן עסוקים לדחפים הללו של השוק. החמרים האלה מגיעים לבית של רבי שמעון. למה? כי יצא בבית של רבי שמעון יש סחורה. הם לא באו ללמוד תורה בשום צורה שהיא. הם לא באו לפגש עם גדול הדור בשום צורה שהיא. הם באו עבור דבר אחד. הם באו לקחת סחורה. יש צורך בשוק, בדחפים הללו של השוק, והם נכנסים לתוך הבית. כשהם נכנסים לתוך הבית, הם רואים את רבי אלעזר, אלעזר, הילד. איפה הם רואים אותו? הם רואים אותו יושב על התנור. המראה, המציאות, מה שנגלה מול העיניים, זה דבר מזעזע לחלוטין. דבר מאוד מאוד בוטה. המדרש, חשוב למדרש לציין כמה הדבר הזה בוטה. כמה הדבר הזה מוזר. כמה הדבר הזה פלאי ביותר. למה? כי התיאור פה הוא מאוד ארוך, והוא חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. אלעזר יושב על התנור, שזה המקום הכי מסריח בבית, הכי מלוכלך, הכי מתונף. זה לא כמו היום שאדם טועה מהסיר ערב שבת, טועה מהחיים זכור. זה מקום מתונף, זה מקום בעייתי. ובמקום המסריח הזה הוא אוכל, והוא אוכל בלי סוף. הוא אוכל עוד ועוד ועוד. אמא שלו מבשלת ככה בטרחה, והוא אוכל והוא אוכל. כשמישהו יושב על התנור, זו אמירה מאוד מורכבת מבחינה נפשית. למה? כי בני אדם אף פעם לא אוכלים במקום של תנור. אף פעם אנחנו לא אוכלים איפה שאנחנו, איפה שמלוכלך לנו מדי, איפה שיש לכלוך, ג'יפה, חוסר היגיינה, לא רק בגלל שאנחנו אנשים נקיים, אלא בגלל שאנחנו אנושיים. האדם האנושי מפריד את הטבע, את האוכל מהטבע אל השולחן שלו, אל האוכל שלו. ככה הוא פועל תמיד. כל דבר שיש בטבע, האדם הוא היחיד שמעביר אותו איזה טיפול. אנחנו מבשלים אוכל לפני שאנחנו אוכלים אותו, את רוב האוכלים. אנחנו פיתחנו, האנושות צריכה סכום, מזלג, סכין. אנחנו לא נוגעים באוכל ישירות. פעם אכלו עם הידיים, היום זה הרבה פחות שכיח. האנושות ככל שהיא מתקדמת יוצרת אמצעים שמרחיק אותה מהטבע. כל איזה ילד שפותח את המקרר בבית, אמא שלו קומה רביעית למעלה, בא לשתות מהבקבוק מהפה, אמא שלו צועקת, אלו, אלו, בבית שלנו לא שותים מהפה. מה אכפת לך שישתו מהפה? בגלל שיש, אתה אנושי, אתה לא נפגש עם הטבע כמו שאתה. ולכן יש אצלנו פער אדיר בין איפה שאנחנו מבשלים לאיפה שאנחנו אוכלים. אנחנו עסוקים בלייצר מקומות של אכילה, בשולחנות אוכל, במרחבים כאלה של שמנגישים את האוכל לא בצורה ישירה. האנושות מבדילה מהמקום הנמוך של האכילה, מהמקום הסוער של האכילה, למקום שבו היא מארגנת בצורה אנושית, בריאה, את האוכל שלה. האדם הזה, אלעזר הזה, הוא יושב על המקום שהוא אוכל. הוא לא אנושי. אין לו הפרדות באוכל. הוא אוכל את האוכל בצורה כל כך מבעיסה. הכל מלוכלך שם, הכל מג'וייף שם. הגמרא אומרת שמי שיושב בין תנור לקיריים זה אבלים. אבל לא עלינו שמת לא מת, אז העולם הזה לא מעניין אותו. ומדרגת החיים שלו נפגעה, והוא כל כך כואב מהשבר הזה שהוא נשבר, אז הוא אוכל שם במקומות מג'ויפים. אבל אדם בריא לא עושה את זה. הוא אוכל ואוכל ולא משאיר שום דבר לאף אחד, לא לאבא, לא לאמא, לא לשום דבר מסביב. אמא שלו אוכלת עד שרפי חלק מהדעות לא נשאר בכלל אוכל בבית בכלל. יש פה איזה אירוע חריג ביותר, והחמרים פוגשים את זה. הם באו לבית של רבי שמעון, הבית של גדול הדור. לא כל יום קונים אצל גדול הדור סחורה. הנסיעות האלה הרבה פעמים הן משעממות. הם אומרים, יאללה, ניכנס, ניקח את הסחורה, נרוץ חזרה לבית, נתקתק את זה. היום שהם מגיעים, הם אומרים אחד לשני, אתה יודע, היום זכינו, היום זה קצת מעניין. מה? אנחנו אומרים לבית של גדול הדור. אז כשתיכנס, תשים לב, תנשום קצת אוויר של טהרה, של קודש, תיקח קצת לבית שלך, אולי נלמד משהו, שנחזור בדרך הזאת, תגיד לי מה למדת. הם פותחים את הדלת, ובמקום ללמוד איזה חידוש מרנין של תורה, כמו שאמרתם, הם פוגשים את אלעזר הזה על התנור. איזה משהו מטורף. והדבר הראשון שברור להם שקורה, לכן הם אומרים את הדברים המבינים להם, המבינים שלהם, בדבר הראשון שברור להם שהם מכירים את התופעות האלה. הם רואים את זה אלף ואחת פעמים. אין להם מושג איך התופעה הזאת נכנסה לבית של רבי שמעון, אבל הם מכירים את התופעה הזאת. מאיפה התופעה הזאת? מהשוב? מהדחפים הנמוכים של החיים, מהמרפקים, מהבלגנים שהעולם הזה נושא בתוכו. הילד הזה הוא נחש. נחש, כמו שציינתם, יש לו בעיה באכילה. הוא לא אוכל בגלל שהוא רוצה להיות סביע. יש לו בעיות ברעב. יש שתי דרכים לקחת את האוכל. אחד, אדם צריך לאכול, אומר הרמב"ם שמונה פרקים לשם שמיים, הכוונה להיות שבע, לקבל כוחות ולהביא ברכה בחיים. יש אדם שלא אוכל בשביל להיות שבע, אוכל כי הוא רעב. מה שמוביל אותו בחיים זה רק החוש הטעם שלו. תאווה, הנהנתנות. היום אנחנו בצורות האכילה שלנו מאוד מנוהלים לפי התאווה, לפי הנהנתנות. למשל, כל הצד הזה של אוכל מטוגן ומטובל, כל הפאסט פוד למיניהם. זה אוכלים שרוצחים אותנו לגמרי. אתם יודעים שלא עלינו, המחלה הנוראית היא מחלה מערבית בכלל. המזרח, יש פער של 7% בין אירופה למזרח במחלה סרטן. זו מחלה שנמצאת רק איפה שאוכלים בצורה מערבית. שומן רווי זה אומנם יותר טעים, אבל זה דבר שהגוף לא יודע להקל אותו. הוא שוכן בתוך הגוף פנימה, ואחרי זה הוא מגדל צרות, והטלה מביאה לידי חטא. ברגע שאתה לא מטפל בחומרים, אז הם גם הורסים, הם פוגעים. הם אומרים, הילד הזה הוא טייבה. הילד הזה יש לו דחפים של שוק, אנחנו מכירים את זה. הוא נחש. הוא נחש, נחש זה המקום שהפיל את כל העולם. זה הגזמות כבר, אבל זה כולנו קוראים. שמישהו רואה איזה משהו מוגזם, מוגזם בחיים, אז הוא מיד אומר, זה יהרוג את כולם. זה הולך להיות פגיעה כללית, כמו המורים האלה. נכון? שאומרים שאם מישהו מעתיק, אז הוא יהיה גנב, ואחרי שהוא יהיה גנב, הוא יהיה רוצח, ושהוא רוצח, כאילו... איזה הגזמה כזאת, אם מישהו קרא לו איזה משהו, אז הכל ייפול עליו, זה מפתיע אותם. הם באו לבית של גדול הדור, פתאום הם רואים את השוק בצורה הכי מכוערת שלו בתוך הבית, בתוך המורכבות הזאת שבה הם גרים, אז זה מה שיוצא להם. פחדים, דאגות, נחש, רעב בא לעולם. ואלעזר שומע את זה. המדרש אומר שהם לא אמרו לו את זה. שהוא אומר להם, רבי שמעון, אמרתם לו משהו? אז הוא אומר, לא, לא אמרנו כלום. יש שני אפשרויות, או שהם שקרנים, אנשי שוק, שהם באמת אמרו את זה והם עבדו על רבי שמעון, או שהם באמת לא אמרו לרבי שמעון. הם אמרו ביניהם. הם חברים טובים, זה הפתיע אותם. לא הוציאו מילה מהפה, ההוא הסתכל עליו, ההוא הסתכל עליו, הרים גבות, הנחש, היה נראה בעיניים, שניהם ידעו בדיוק מה מדברים, והם לא אמרו שום דבר. אבל אלעזר הבין את זה. אלעזר הבין לגמרי את תפיסת העולם שלהם. והוא מעלה להם את החמורים לגג. שמגיעים אל אבא שלהם, אל אבא של אלעזר, שמגיעים אל רבי שמעון, רבי שמעון מקפיד עליהם. רבי שמעון מקפיד עליהם לא בגלל שלרבי שמעון אין גבולות. ברור, 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 שבשביל לחנך מישהו, אתה צריך גבולות. זה ודאי. ודאי שחינוך זה גם גבולות, אבל הדגש זה על גם גבולות. אנחנו לפעמים טועים במושג חינוך. לפעמים חינוך בעיניים שלנו מתורגם בזה שמישהו יודע להעמיד במקום, לדרוש, להחזיק כיתה, זה נקרא. אתה יודע, בצורה חזקה מאוד להחזיק את הכיתה, שכולם יקשיבו, שכולם יעשו, כולם יהיו מבוזנתים, יקשיבו טוב טוב למה שהוא צריך, למה שהוא אומר. גבולות זה ודאי דבר חשוב, אבל זה אמצעי בחינוך. זה לא החינוך של עצמו. המדרש הזה מלמד אותנו מה זה חינוך. מה המבט אמיתי שקיים אצל מחנך. גבולות זה הדרך להגיד לאדם שאתה מאמין בו, שאתה דואג לו. אל תעשי יותר מדי, אל תפריז. רבי שמעון הוא אדם עם מלא גבולות. שכולם מפרגנים לרומא ומספרים על השבחים שלה, רבי שמעון יוצא לקרב. הוא מספר שהאומה הזאת היא אומה זוועתית, ובעקבות זה 20 שנה הולך לו להיות בבית, הולך להיות במערה. רבי שמעון יודע להגביל. יש לו מלא מלא גבולות, אבל חינוך זה לא גבולות. גבולות צריכות להיות בשביל חינוך, אבל האמת שחינוך זה לא גבולות. מה זה חינוך? חינוך זה לראות את הטוב שנמצא במתחנך, במציאות מול העיניים, למרות שהטוב הזה נעדר, חסר. לכל אחד בחיים שלה עד עכשיו, שלנו, יש איזה דמות כזה של מחנך. איזה מישהו כזה שעזב את העולם המורכב של החינוך והסתכל עליו בצורה אחרת. מחנך זה אדם שיודע להסתכל אל תוך הטוב שבנו. יש מציאות מורכבת אצל כל אדם. לכל אדם יש איזה יום קשה, תקופה קשה. לפעמים יש אדם קשה, לפעמים אנשים מורכבים. אבל החידוש של מחנך זה שהוא יודע לשים את מה ששולי בצד ולראות את מה שטוב באמת. מחנך זה מלשון חן. המילה חן נמצאת במציאות של חינוך. ויש הבדל מאוד גדול בין יופי לחן. מה ההבדל בין יופי לחן? משערות? חן זה פנימי, נכון. יופי זה חיצוני. יופי זה מתגלה בחוץ. דבר יפה, אתה רואה אותו בעיניים ואתה אומר וואו. דבר בעל חן, זה צריך למצוא אותו. לא רואים אותו. לכן אומרים מציאת חן, למצוא חן. זה משהו נאבן. מחנך אמיתי זה אדם שיודע למצוא את החן. ולפעמים החן הזה קיים מתוך זה שאתה זוכר שמי שעומד מולך הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון רואה את כל התופעות המכוערות של הבן שלו. את כל התופעות המכוערות של הבן שלו. גם אמא שלו רואה לגמרי. אבל מחנך בוחר לשים ולקרוא בשם חיובי לסיטואציה. הוא בוחר לזהות את הטוב למרות שזה נראה כל כך מסובך, כל כך בעייתי. החמרים מגיעים ואומרים, אני אגיד לך מה הסיטואציה, זה השוק. יש לו דחפים מטורפים, הבן אדם הזה הולך להרוס את העולם, ככה הוא נראה. האמת שלכל ילד יש איזו תקופה כזאת שנראה שהוא הולך להרוס את העולם. תקופה קצרה, אבל לכל ילד זה קיים. איזו תקופת מעבר כזאת, איזה שלב קשה בבית ספר, ילדים, זה מגיע הרבה פעמים באיזה בלגן וכאב. והתפקיד שלנו כעולם מבוגר זה לא תלמידים של רבי שמעון ולא לתת בו עין רעה וצרה. זה לא שאומר שלא מגבילים אותו. ודאי שיש הגבלות. חינוך, יש הגבלות בחינוך. אם אתה לא מגביל את הילד שלך, אתה לא אוהב אותו. ואם מישהו מתקשר ואומר לך, הילד שלך לא בסדר, ואתה מתחיל לספר עליו כמה הוא מושלם ומושלם ומושלם, אתה לא עוזר לילד הזה. אתה לא יכול להביץ לו ברכה. אבל חינוך זה לא גבולות. גבולות זה אמצעים לחינוך. גבולות זה המקום שבו אתה יכול לבנות את הכלי שהילד יקבל. להאמין בו, תעצור אותו. הוא יכניס אצבע לשקע, הוא ימות. תעצור אותו. הוא מתפנק, תעצור אותו, הוא לא יכיר את כוחות של החיים שלו. אבל תפקיד המחנך זה לזהות בו את הטוב, את האור. ורבי שמעון מכיר את אלעזר, הוא מכיר באמת, הוא אוהב אותו באמת. הוא לא אוהב אותו רק בעין טובה חיצונית, הוא יודע שהילד הזה בחיים, בחיים לא יעלה חמורים לגג אם לא יתנפו עליו. הוא בחיים לא יעשה מעשה קונדס כזה, הוא מכיר, הילד הזה אוכל כמו פרא אדם, אבל הוא נשמה טובה, הוא לא נוגע אף פעם כהוא זה במישהו אחר. ואם אתם חטפתם והחמורים שלכם בגג, זה בגלל שטעיתם איתו. דילמה מילטה בישה אמריתון, אמרתם לו איזה משהו רעה. האם אתם איזה מילה רעה? לא, לא שמענו, בואו נספר לך מה היה. הם לא אמרו, אני מאמין להם, הם לא רמאים. הם לא אמרו, אבל הם חשבו רע. אז רבי שמעון מקפיד להם על צורת החשיבה. בבית של רבי שמעון מאמינים בטוב שמתפתח. גם הוא נסתר, גם הוא נעלם, גם כלפי חוץ זה נראה הכי מורכב שיש, הכי בעייתי שיש. אל תכניסו בו עין רע. איך תפתור את הסיטואציה, רבי שמעון? הבן שלך אוכל בצורה לא אנושית, בצורה מטורפת. הוא אוכל על התנור. הוא בהמה, איך תפתור? אני אפתור. איך? הקדוש ברוך הוא יביא לו מזונו. הקדוש ברוך הוא איתו. אני לא בראתי את הילד הזה. לפעמים הורים חושבים שהם בעלים על הילדים שלהם. זה טעות. או מחנך חושב שהוא בעלים על החניך שלו. זה טעות טוטלית. לפני שנתיים היינו בחופשה, איפשהו בצפון, נכנסנו לאיזה מרכז קניות, אבא התחיל להשתולל שם על איזה ילד. השתולל. מכות, חבל על הזמן, ילד בן 12. כמה שניות ככה, נתתי לאבא להירגע. לצאת מזה, לא עושים את זה, הוא הולך אחורה, הבן אומר מילה והוא משתולל. בפעם השלישית נכנסתי קצת ביניהם, אמרתי לו, תקשיב, לא, זה לא ממשיך. אז הוא אומר לי, מה? אתה תגיד לי, הילד שלי, אני עושה איתו מה שבא לי. אמרתי לו, בוא נתקשר למשטרה, תגיד להם שתעשה לו מה שבא לך. מה זה מה שבא לך? מה, הוא בעלים שלך? הוא הכלב שלך? מה הוא? הוא צריך לעשות מה שבא. האחריות שלך כאבא, כבעלים, זה לגדל חיים. זה להביא ברכה. זה לא להכות, יש מכות בידיים, ויש מכות הרבה יותר קשות, במבט צר ועלוב, בעין רעה, שכל הזמן מחפש את החסרונות. אתם יודעים, מי שנראה טוב כלפי חוץ, בדרך כלל לא מסתכלים עליו בעין רעה, אבל הוא בדרך כלל לא צריך מחנכים. כולנו צריכים מחנכים, אבל הוא צריך הרבה פחות מחנכים. מי צריך מחנך? מי צריך אבא לידו? כולנו, אבל בעיקר בעיקר אנשים שאוכלים כמו אליעזר, שנראים מאוד מאוד מורכב. בעיניים של רבי שמעון יש שתי סיבות לאכול. יש סיבה אחת שאוכלים כמו השוק מהדחפים, מה שאתם אמרתם, ובעיניים של רבי שמעון הבן שלו אוכל מסיבה אחרת לגמרי. הוא אוכל כי יש בו רעב מטורף כלפי החיים. כשאדם אוכל כמו מטורף, זה בגלל שיש לו רצון אדיר, כוחות חיים אדירים שצריכים לקבל סביעה, שצריכים לקבל ברכה, שצריכים לקבל תיקוף. זה נראה על הפנים כרגע, הרבה פעמים נראים נערים על הפנים, לא יודע אם ככה, בסדר? אבל אוכלים הרבה ושנים הרבה, ושאתה מדבר איתם, אתה מרגיש שאתה מדבר כאילו הם לא בני 17, אתה מדבר כמו איזה ילד בן 8 עם נוח של ציפור. זה קורה, זה שלבים, זה עובר. הילד קטן הוא קטן, הילד מבוגר הוא מבוגר, תמחה לו על הטעויות החיצוניות שלו, תקרא בשם טוב. אז רבי שמעון מגייץ אותם, מגייץ אותם על המבט הקטן. אבל החידוש הכי ידר של המדרש הזה, כמו שציינו פה, שכשרבי שמעון אומר להם, בכל זאת לכו תגידו לו, להוריד את החמרים מהגג, הופ, החמרים יורדים מהגג. הוא לא צריך לבוא לסיטואציה, הוא לא צריך להתערב, הוא לא צריך כלום. אלעזר פגוע עד נשמתו, מישהו טינף אותו, מישהו זרק אותו למצב השוק, השפל. אז הוא העלה את החמורים לגג במאמץ גדול. כשהוא שומע שאבא שלו אומר להוריד, הוא מוריד. למה? כי לבן הזה ברור שאם אבא שלו מעורב בסיפור, החבר'ה האלה חטפו בראש, חבל על הזמן. ברור לו שמישהו נלחם את מלחמתו. ברור לו שאבא שלו יודע את הטוב שבו. שיש קשר אמיץ כזה בין אבא לבן, בין מחנך לחניך, אז עיקר החינוך כבר קיים. אז התנועות החינוכיות כבר קיימות. אז יש לאן להתקדם. אבל זה קשור, זה קשור למבט, זה קשור לקריאה בשם, זה קשור למה אתה מסתכל ומה אתה שם במרכז. המדרש מציין דבר מדהים, שאחרי שרבי שמעון אומר לבן, בכל זאת בשבילי תוריד, אז העלייה הייתה מאוד קשה לאלעזר, הוא הוריד אחד אחד, אבל אחרי זה שהוא מוריד, העוצמות שלו, עוצמות החיים שלו מתגברות, והוא מוריד שניים שניים. לפגוש מחנך אמיתי בחיים, שאדם פוגש מחנך אמיתי בחיים, מישהו שרואה בך את הטוב, מישהו רואה בך את הברכה שלך, את הערך האינסופי הגדול הזה שנמצא בך, למרות שכלפי חוץ זה לא תמיד נורא. אל תראו לי שאני שחחורת, שזפתני השמש, ככה כנסת ישראל מבקשת מהעולם כולו. יש בי איזה יופי פנימי, שמישהו רואה בך בעיניים של מחנך את הטוב הזה, העוצמות חיים של האדם, הן משתדרגות לאין ארוך. מה זה לחנך? מה זה לחנך? להכין למלחמת החיים? שאדם יהיה לו עבודה, שאדם יהיה לו בגרות, זה חינוך? לא. חינוך זה לזהות את האלוקי שבנו. אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, יש בנו טהרה אמיתית בכל אחד ואחת. וכשאדם חושף את הטהרה הזאת, אז כוחות החיים, עוצמות הנפש, האלוקים שבנו משתדרגים. והמדרש מציין שזה לא היה שיח בין אבא לבן, השיח הוא בין הקדוש ברוך הוא לבית הזה. מה שרבי שמעון אומר, אל תיתנו בו עין צרה ורעה, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיתנו עין בעין צרה. שאלעזר נפגע, הוא לא עשה להם כלום, הוא בשלב מעבר מעוך, תקוע בתוך איזה תנור שצריך לאכול הרבה. לפעמים אדם אוכל לא בגלל שטוב לו, לא בגלל שהוא בוחר. היום אנחנו מודעים לזה, אכילה רגשית, אדם יש בו איזה ריק בפנים, זה מגלגל אותו לכל מיני צורות התנהגויות חיצוניות, הוא לא יודע מה עובר עליו. וכואב לו, אבל דבר אחד הוא יודע, הוא לא רע. ושמישהו מסתכל עליו כמו איזה נחש, כמו איזה מישהו שהורס להרוס, הולך להרוס את העולם, זה בוער בו. והחידוש שזה לא בוער בו, רק בו. זה בוער גם באבא שלו, בבית שזוכה לראות ככה את החיים, וזה בוער גם בקדוש ברוך הוא. שכשהוא יוצא החוצה, ללות החמרים, אין לנו מושג איך מרים חמרים כבדים, חמורים כבודים, אין לנו מושג איך גג שמעזיבה תופס את החמורים, אבל הקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. וילחם את המלחמה של נפש השוקה כזאת, בגלל שמצד האמת, מצד האמת, יש מה להילחם את המלחמה שלה. ולכן הקדוש ברוך הוא מאפשר לו לעלות את החמורים הללו. כל זה זה מציאות שקדמה לתורה, שאלעזר ילמד תורה, אז כוחות החיים האלה יירגעו, יקבלו מסלול טוב, והדברים ייבחרו ויבנו אחרת. איך זה קשור לשער הבחינה? שער הבחינה רבנו בחיי, בחינה זה לבחון. לבחון ולראות את העולם. רבנו בחי בחובת הלבבות, אנחנו נגיע לזה לאט לאט, רבינו מיכאי ילמד אותנו בשער בחינה איך להסתכל על החיים. יהודי יודע להסתכל על החיים אחרת לגמרי לגמרי מאיך שהעולם רואה את החיים. יש מבט גלוי ויש מבט פנימי יהודי, מבט נסתר, זה נקרא הסתכלות רוחנית בלשון הרב קוק. ולכן יש הרבה צדיקים כאלה שאף על פי שבעיניים הבשרניות שלהם הם כבר לא יכולים לראות, הם המשיכו לראות, כמו יעקב אבין, כמו יצחק, גש נא אליי בני, שיעקב מגיע, הוא מתלבט שם, הוא שומע שם משהו אחר, שיעקב אבינו מגיע עם, לשני הילדים של יוסף, הוא מחליף אותם, הוא מסכל אותם, מי אלה לך, מי אלה שלא רואים לברכה, הוא לא רואה. אז מי, איך אתה יודע שהם לא רואים לברכה? יש מבט שהוא מעבר למבט הבשרני, המבט הרוחני. רבנו בחיי, בחובת הלבבות, בשער הבחינה, יפגיש אותנו עם המבט הזה. המבט הזה יטען שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל צעד ושעל בחיים שלנו. בכל נקודה ונקודה. בעולם הזה שנראה כל כך מעלים, כל כך חסר, כל כך רקני, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. סליחה. ורבנו בחיי, בפרקים ובשערים שלו, ילמד איך להסתכל, כמו איזה פיזיותרפיה רוחנית, שכשאדם מפעיל איזה שריר שהוא הרבה זמן לא הפעיל, אז גם כאן רבנו בחיי ילמד איך להסתכל בתוך המרחבים של החיים, לנתח אותם, לברר בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת איפה אלוקים נמצא, מה הרעשי רקע, לא בגלל שהעולם הזה לא נראה מכוער לפעמים, אלא סתם בגלל שאנחנו לא עיתונאים, לא אנשים שמסקרים את העולם מבחוץ, לא עושים אחד ואחד בצורה מאוד מאוד זולה, באתי מהשוק, הילד הזה נראה עם דחפים, אני יודע איך זה ייגמר, זה שייך לעולם שלנו, אלא בגלל שבאמת, באמת, יש כאן איזו תנועה אחרת, יש כאן איזה חשבון חדש שמופיע מתוך החיים הללו, ואלוקים נמצא איתנו בחיים. רבנו מיכאי ילמד אותנו לבחון. לבחון זה מלשון חן, זה לזהות את הצד האלוקי הפנימי בחיים, ובזה נעסוק השנה. שאלות, מחשבות, כיוונים, המדרש הזה לא מדבר על גבולות, את צודקת, הגבולות חסרות במדרש הזה. בגלל, אבל זה חשוב, זה גם מלמד, בגלל שחינוך זה לא גבולות. חינוך זה גם גבולות, זה חשוב. אני רוצה, אני אשקיע בזה עוד שתי דקות, זו שאלה מעולה, אני אסביר. א', חשוב לי מאוד, גם שנים לשיעורים קדימה. השיעור הזה הוא שיעור שיש בו הרבה שאלות והרבה דיבור. בצורה מובנית, אני עוצר פה בתוך השיעור, אני לא רוצה לנאום, זה לא עושה לי טוב. אני רוצה שהדברים האלה יהיו מובנים, לכן אם יש שאלות, זה חשוב מאוד. שאלה טובה, אני חושב שהמדרש מלמד דווקא את זה. אני חושב שהמדרש בא ממש ללמד את זה, שחינוך זה לא גבולות. יש בנו איזו ציפייה, הרבה פעמים איזו נטייה, להתמכר לגבולות בצדים החינוכיים. מה זה מחנך? מחנך זה מחזיק כיתה. במילואים האחרונים, מי סירב לסיום. במילים האחרונים היו אצלנו בגדוד שני חבר'ה. הם מלמדים באותו בית ספר, באותה שכבה. זה כנגד זה. האחד בחור, מה זה מתוק, עדין כזה, יודע לדבר, לסכנש, הוא תופס. אני וואלה, ראיתי אותו במילואים, אמרתי, זה בסה של המחנך שלי. תופס אותך, מדבר איתך לתוך הלילה, רגוע כזה. אבל חמש דקות אתה מדבר איתו, אתה יודע, הוא לא יודע להחזיק איתה. זה בלגן אטומי עם בחור כזה, זה ברור. השני, בחור מלא כוח. אתה לא יכול לדבר איתו יותר מחמש דקות רצוף דרך אגב, אבל מלא כוח, ברור, מסודר, מפקד כזה. תן לו, הוא יעשה, כך, יעשה, טה-טה-טה-טה. בעולם הרגשי שלו, דברים ככה מאוד מפותחים, מאוד 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 עדינים. מי אתם חושבים הוא המחנך של הבית ספר, הפיצוץ, את מי המנהל למת עליו וסובב מנונחת? ברור מזה שיודע להחזיק את הכיתה. למה? זה נותן שקט, זה נותן איזה רוגע. רגיעה בזמן לימוד זה חשוב. אם מחנך לא יודע להחזיק כיתה, שלא יהיה מחנך. המחורצ'יק השני עובד על זה, הוא משתנה, הוא משתדל, אבל הוא נשמה טובה. כשהוא פוגש חניך, הוא מסתכל עד גובה הלב. וזה מה שמחנכים צריכים. אני חושב שזה בדיוק מה שהמדרש בא לומר. אין פה תיאור אחד של גבולות. אני חושב שלעזר היו מלא גבולות. אני חושב שהיה מלא דיבור, אחרת לא היה אמון. שמישהו לא מגביל אותך, זה מישהו שלא... אנחנו עד 4:30 השיעור? תודה. שמישהו לא מגביל אותך, זה אומר שהוא לא מאמין בך, שהוא לא רואה בך את הערך. גבול זה משהו שאומר, אתה יכול בלי זה, ואני אעמוד לידך. ואם מישהו לא מגביל אותך, אז הוא מפנק אותך. אבל עדיין זה לא חינוך. זה רק הגבולות. זה כמו שבית, זה לא הקירות. לא היינו מצליחים להעביר פה שיעור עכשיו, אם לא היה לנו קירות ומזגן, לא יצויר, ושקט מהחוץ. אבל זה לא התורה, זה לא החינוך. כל זה זה רק כלים כדי להביא את הלב. מה הלב? הלב זה הבחינה. הלב זה אכן הטוב, לזהות את הדברים. אז למה המדרש לא הביא את זה? קודם כל הוא סומך עלינו שנכיר בית רשבי. רשבי הוא מלא מלא גבולות. בית, אני חושב שהוא בא לדייק את הדבר הזה. צריך גבולות, אבל הם לא עיקר החינוך. צהריים טובים, בהצלחה רבה.